אז כאן אלון ויוני בפודקאסט שוליית הקוסם, והיום יוני נדבר על
שני דברים חשובים מאוד. אחד מהם דיכאוני, על זה שהאנימציה כמו שהכרנו אותה מתה, משבר קיומי של תחום אמנותי, והדבר השני זה אנימציה כדרך חיים. זאת אומרת, למה אנימציה זה הדת שלי האמיתית?
למה אנימציה זה הדת האמיתית של יוני? כן.
אבל לפני זה, משהו קטן, אני אתמול חיפשתי תעודת זהות, כי אני מעביר את האוטוטסט בכל הקבצים שלי, ופתאום נתקלתי בתעודת זהות שלך, שהגשנו למפעל הפיס, ופתאום שמתי לב לתאריך. אז מזל טוב.
תודה רבה, נכון. הבאת לי מתנה.
זה היה ברגע האחרון, כי פתאום נתקלתי בזה אתמול, אז כן.
הבאת לי מתנה בתוך הפודקאסט.
נכון.
עכשיו הצופים שלנו, כל ה-17, של יום אחד יהיו מיליונים, יהיו זה. איזה הקדשה יפה, תודה רבה, יוני.
זה מזל טוב.
ועכשיו אני צריך ללמוד לצייר. יוני הביא
לי... או לצייר, לא, זה גם לגמרי יכול להיות כדי לכתוב את הסיפור שלו נגמר הבא.
תודה, אבל... אני חושב שבסקאצ'בוק צריך צייר.
אתה צריך שורות. אתה צריך שורות. פעם בא, תודיע מראש, יש
כל מולדת. הכל טוב. או שבמולדת שלך אני אוסיף הקדשה מתחת להקדשה ואתן לך את זה חזרה, וככה נעביר את זה הלוך ושוב.
פשוט תסמן שורות. עמוד, עמוד.
כן, אז יוני, למה האנימציה מתה?
אמרתי שיהיו קצת הקדמות. אז קודם כל, בפרק הקודם דיברנו על אלוהים, ואחד הדברים שפתאום נתקלתי בו, ראיתי אתמול את שומרי הגלקסיה, שפתאום פעם ראשונה שאלוהים מופיע שם. כי בעצם, בכל סרטי מרוול, נראה לי אלוהים לא היה נוכח, תמיד היו אלים, אבל הם תמיד היו דמה, ופתאום היה לנו את הנבל האתאיסט הראשון, שצועק, אין אלוהים, שנייה לפני שהוא הורג המון המון אנשים. וזה נורא הפתיע אותי, כי תמיד דיברנו בפרק הקודם על דאבל ממבו ג'מבו. וכאילו, סרטי מרוול יכולים להכיל הכל חוץ מאלוהים. והנה פתאום, באה דמות ואומרת, אין אלוהים. ואתה פתאום מבין גם את הדרייב שלה, אפרופו כל התסביכי אב, שהדרייב שלה לבנות עולמות מושלמים, קשורים מאוד בזה שהיא מנסה למלא איזה פונקציה שחסרה בחיים שלה. אז הוא אומר, כאילו גם אתאיסטים יכולים להיות נבלים, זה היה מאוד מפתיע, אבל הוא צועק את זה שם.
גם אתאיסטים יכולים להיות נבלים?
כן.
כי נבלים בדרך כלל צריכים שיהיה להם אמונה?
כי הרבה פעמים נבלים הם באים מתוקף של איזה משהו, איזה רעיון גדול. שהוא חיצוני להם, שבשמו הם מוכנים, אתה אומר, מה זה פונדמנטליזם? שבשם איזה רעיון גדול אתה מוכן להחריב את העולם. ופה אתה רואה בן אדם שבשם זה שאין אלוהים מוכן להחריב את העולם.
אתה אומר בשם איזשהו איזם, תמיד חייב להיות איזם שבשמו אתה עושה את הפעולה, שבשמו אתה מקריב את האנשים. אבל הוא כאילו, הבדיחה איתו זה שהוא עושה את זה בשם אבולוציוניזם. שהוא רוצה, כאילו, אבל כן, זה כזה בורא עולמות ומחריבה.
בדיוק, בלי זמן, הוא מצד אחד, הוא אתאיסט, מצד שני, המניע שלו הוא אחד המניעים הדתיים בעומק, הוא פשוט רואה את עצמו כתחליף לאל, אבל הוא מנסה למלא את התפקיד הזה בצורה מלאה.
כן, זה באמת מעניין, כי הוא כאילו, בעולם כזה, שכאילו, שאין אלוהים, והכל מקרי, והאבולוציה מקרית, והעולם לא מושלם, אז הוא כאילו רוצה לכוון. בצורה מאוד סדיסטית. אנחנו מדברים על שומרי הגלקסיה 3, שיצא עכשיו, שמי שהולך לראות אותו, אז הזרת צפייה זה סרט מאוד קשה, כי יש שם הרבה התעללות בחיות.
כן, ושיאים רגשיים.
ושיאים רגשיים.
כן.
האמת שזה מצחיק, הלכתי לראות אותו עם חברה שבוכה בקולנוע, היא בכתה כבר 10 שניות הראשונות.
באמת?
כי יש שם את האימג' של הרקונים הקטנים, ואז היד, אז היא כבר שם היא בכתה.
יו. האמת שאני זוכר, הסרט שהכי בכיתי בו אי פעם נראה לי היה בוללה, של יונתן גבע, יוני גבע. פשוט בכיתי 1.5 שעות,
כן.
מהשנייה הראשונה. סרט נהדר.
יש עוד הקדמות? כי הקהל מאוד ממש רוצה לדעת למה אתה אומר שהאנימציה מתה כשנדמה שהיא בשיאה.
אז קודם כל אני הפסקתי ללמד, אחרי שהייתי מרצה לאנימציה ולסטורי בורד וראש מחלקה במנשר, והפסקתי בלי אופק ברור. אם אני מתכוון לחזור או לא, מצד אחד אני מתגעגע, מצד שני, זה לא דבר כזה פשוט. ופלירטטתי עם הרעיון, שאני לא אממש של להציע את עצמי בתור ראש מחלקה בבצלאל, שזה תפקיד שהוא נראה לי...
תציע. מקסימום יגידו לך כן, ואז תהיה בצרות.
אם יהיו מספיק סאבסקרייבים...
או.
אבל זה בהחלט גורם, כאילו, כשניסיתי להבין למה זה כל כך לא בוער בי, באמת הרגשתי שהמתח לגבי הוראת אנימציה הוא מאוד מאוד גדול. קודם כל כי מבחינתי אנימציה היא הרבה מעבר ללמד אנימציה, הרבה מעבר ל-12 חוקי אנימציה, anticipation וזה, אפילו מעבר ל-storytelling. זאת אומרת, באמת, וזה קשור לחלק השני, של מה שאנחנו הולכים לדבר עליו, אנימציה כדרך חיים, אני באמת רואה בזה משהו שאנימטורים מביאים איתם משהו לעולם, שהוא הרבה מעבר לאומנות שבזה, ואפילו מעבר לאומנות שבזה. אז למה משבר? משבר בגלל שהאומנות הזאת צעירה. כולה כמה? 130, 150 גג, שנה, מהרגע שרישומים ראשונים נמחקו על לוח גיר, עם הפסקה של פריימים ועד איפה שאנחנו נמצאים היום, ויש הרגשה שהטיל הזה איפשהו דורש קיול מחדש. טיל מבחינת האנרגיות שזה הביא לעולם, קודם כל ממקום טוב, כי המחיצה שבין אנימציה, ולא רק אנימציה וקולנוע, אלא אנימציה והחיים, היא התשתשה לחלוטין. הקיום שלנו וירטואלי, אנימציה נמצאת בכל מקום, ואיפשהו הכישלון הוא הצלחה, והצלחה היא כישלון. זאת אומרת, אנחנו בכל מקום, ולכן כל השאלה של זהות הלכה לאיבוד. הנטייה הקלאסית היא לבוא ולהגיד, אוקיי, בואו נחזור לשורשים. אם זה לא משנה, אם זה סרטים קלאסיים, אם זה סרטים קצרים שבדיוק מביאים את האיכות של האנימציה, אם זה 12 עקרונות או לא משנה מה, והכל מרגיש מאוד אולד סקול ומיושן, לא כי הערכים האלה הם לא נכונים. אני אדם, קיצור, אני אדם דתי, אף פעם לא יהיה לי בוז למקומות שמהם באנו, אבל הם אף פעם לא יהיו משהו שהוא שווה ערך בפני עצמו, כי זה נוסטלגיה. זה נוסטלגיה וזה משהו שמשמר את עצמו. אני עדיין חושב שצריך ללמד אותו, אבל כשאני שואל את עצמי, אדם, שעכשיו בא ללמוד אנימציה, מה הוא צריך בארגז הכלים שלו, בתפיסה החושית, האומנותית שלו, ובבנייה האנושית שלו, כיוצר, כאומן, אז איפשהו אני, כן, יש לי המון המון סימני שאלה.
אמרת כמה פעמים 12 עקרונות של האנימציה. רוצה להגיד על זה מילה לקהל שלא יודע.
טוב, אז קודם כל 12 עקרונות האנימציה, זה מופיע בספר Illusion of Life, שנכתב על ידי שניים מהזקנים של דיסני, פרנק ואולי, וזה 12 עקרונות, כמו anticipation, כמו appeal, כמו staging, דברים שכל אנימטור רצוי שיישם באנימציה שלו. אלה 12 עקרונות שצריך לקחת מאוד בערבון מוגבל, כי יותר משהם עקרונות האנימציה, הם עקרונות האנימציה של דיסני. זאת אומרת, אם אתה רוצה את אנימטור של דיסני, כדאי מאוד שתכיר את 12 עקרונות האנימציה, אבל אם אתה רוצה להיות יותר פרי ספיריט ולחקור את זה כמדיום, אז כדאי מאוד גם להשתחרר מהם. אבל זה כמו שאומרים, אתה צריך ללמוד חוקים, אני לא אגיד אפילו שזה החוקים, כי יש הרבה מאוד דברים אחרים לקחת בחשבון, אבל צריך להכיר איזשהם חוקים כדי לפרק אותם וכדי ליצור דברים חדשים. לצערי, חלק מזה שלימודי אנימציה הם לא ממש עברו תהליך ארוך של פיתוח, אלא אין מה לעשות, הרבה מהאנשים שמלמדים אנימציה הם אנשים שפשוט אוהבים אנימציה ועושים אותה, ולא תמיד, אני, שוב, זה בהכללה גסה, לא תמיד עברו תהליכים של איך קוראים זה?
אינדוקטרינציה, חינוך מחדש, חינוך לתוך?
לא, לא חינוך מחדש, אבל חינוך, זאת אומרת לקחת yeah. את מה שבא לך באופן טבעי, ולתרגם אותו למשהו שאפשר לבנות עליו מורשת ובסיס.
אסכולות.
אסכולה, בדיוק. אז לא נבנתה כאן אסכולה, ואז ברגע שמישהו אומר, יש לי חוקים, כולם אומרים, יאללה, בואו נלמד את החוקים האלה, ולא תמיד שואלים שאלות על החוקים האלה. אז אני אומר, 12 עקרונות האנימציה הם רק חלק מתפיסה, שמרנית, לפעמים קובעת, שבסופו של דבר הציפייה היא, וזה נכון לגבי הרבה מוסדות לימוד, שהחדשנות תבוא מהסטודנטים. זאת אומרת, אם הם ייצרו והם ינסו והם יעשו כל מיני אקספרימנטים, נגיע למקומות חדשים, יש בזה הרבה אמת, יש בזה גם הרבה בעיה, בגלל ששוב, אנחנו תמיד נמצאים באיזשהו דיאלוג, שהוא מצד אחד יצירה חופשית, מצד שני יכולת גם להתבונן עליה, ולהיות ביקורתיים כלפיה, ולראות איזה עקרונות אנחנו יכולים להפיק ממנה כדי ליישם אותם בדורות הבאים, וגם לגבי היצירה שלנו. וכל הצדדים האלה מאוד מאוד חסרים, לפי דעתי לא רק בישראל, אלא גם בעולם. אני למשל כאילו מנסה לעקוב אחרי אנשים שכותבים אנימציה, זה הורג אותי משעמום. כל כתיבה אקדמית מבחינתי היא כמעט בלתי נסבלת, הרבה באשמת האקדמיה. מישהו רוצה שאת הספר על על כל פשעי האקדמיה. יש משהו בכתיבה אקדמית שפשוט לא עובד עם אמנות. וזה נכון גם לגבי הרבה מבקרי קולנוע, שהרבה פעמים לא מסתכלים על האמנות הזאת מבפנים, אלא מסתכלים עליה מבחוץ. ובגלל זה זה לא העניין של להכיר את התהליכים, אלא זה באמת, אין מה לעשות, ברגע שאתה מנתח סרט, רק על פי עקרונות הסריטאים וכל מיני דבר, אתה מפספס המון המון דברים אחרים. שוב, לא בגלל שאתה צריך להכיר את התהליכים, אלא המבט מבפנים הוא הרבה יותר עמוק, הרבה יותר מלהיב, ואין מה לעשות, רוב ביקורות הקולנוע שאנחנו קוראים, גם המוצלחות שלהם לא מכילים את זה, ואני חושב שאחד הדברים היפים שמבקרי קולנוע עושים, זה אם הם באים גם באמת מרקע של יצירה. אני חושב שזה משהו שאסור לוותר עליו. ודרך אגב, אחת הסיבות שאנחנו עושים את הסרט שלנו, זה בגלל שהתחלתי ללמד אנימציה, ואמרתי, אני לא יכול ללמד אנימציה בלי לעשות סרט קצר. ולכן הנענו את הסרט הקצר שלנו.
כן. אז למה אנימציה מתה? כי לא חושבים על זה? כי זה טכני, כי לא יודעים ללמד את זה?
קודם כל, מה זה לא יודעים ללמד את זה? עובדה שיש תוצרים וזה, אבל קודם כל אני חייב לומר, אני נתקל בהרבה פחות ופחות תוצרים טובים. אני פעם הייתי כאילו כל שנה מוצף בסרטים, לא רק שיש פחות סרטים טובים, אפילו סרטי סטודנטים, אלא לא נעים להגיד, אבל אפילו הרבה בוגרים לא תורכים להעלות את הסרטים שלהם ברשת וליחצן אותם. אני לא יודע אם זה כי הסרטים לא טובים, אין לי מושג, אבל זה איזה מנגנון כזה של לא לשתף. לא לשתף בידע, לא לשתף בתהליכים. אני פעם הייתי כותב על המון סרטים, כמעט כל סרט קצר שהיה יוצא, הייתי מראיין את היוצרים, הייתי מעלה ארט ותהליכים, קצת עייפתי מזה, אבל שוב, כמו בהרבה דברים בחיים שלי, אני לא רואה שמחליפים אותי כל כך מהר. וזה מתסכל. כאילו, למה אני צריך להתקשר לבן אדם שראיתי את הסרט שלו באיזה פסטיבל לפני 3 שנים, ולהגיד לו, מה עם הסרט שלך, למה הוא לא לרשת סרט כל כך טוב? יש סרט שזכה כבר לפני איזה 5 שנים בפסטיבל בישראל וזה, איפה הסרט? עדיין לא עלה. למה אתם מחכים? שכולנו נמות? מה הקטע? מה הקמצנות הזאת? הוא סיים סבב פסטיבלים. למה אתה מתקמצן?
ומה האנשים, למה הם לא מעלים? הם עסוקים בדברים אחרים? הם עסוקים בדברים אחרים?
הם קודם כל, הרבה יש להם יחסי אהבה שנאה לסרטי גמר, שזה לפי דתי חוצפה. בעיקר כאלה שקיבלו מימון מהמדינה, שלא לומר שכל סטודנט בישראל מקבל מימון מהמדינה, לפעמים בסדר גודל של כפול ממה שהוא משלם לשכר לימוד, ואם אתה מקבל זה גם כסף מקרנות קולנוע, אז בכלל, אין לך זכות לשמור את זה בבית, או לשמור את זה לעצמך, לא משנה כמה אתה שונא את הסרט. אפילו ברמה הלימודית, תן לאנשים להפיק לקחים מהטעויות שלך. אתה חלק מהתתמודה הקולקטיבי, אתה חלק מעולם היצירה הישראלי, וגם לך תדע, יכול להיות שאתה שונא את הסרט, מישהו יאהב אותו. כאילו, להפסיק עם הקמצנות הזאת, אבל זה עדיין לא עונה לשאלה שלך, של התסכול. אני חושב שבאמת העניין הזה של איך קוראים לזה, שאתה פתאום על סף קפיצת דרך אבולוציונית, ואתה נאחז בעבר, ואתה לא מסוגל כאילו לעבור את הטרנספורמציה המלאה, אז אני קצת מרגיש שאנחנו שם. הניסיון להכניס אנימציה לכלים ישנים, וזה לא משנה כרגע אם זה אקדמיה או illusion of life או כל תפיסה קיימת, היא תצמצם.
אבל בסדר, אני מבין מה אתה אומר על הלימודים, וזה מעניין, גם מעניין מה שאתה אומר שהיוצרים פחות מעלים. אני חושב שאנחנו מסתכלים על האנימציה המסחרית, אלף כמו שאמרת, האנימציה בכל מקום. אנחנו כנראה גם עכשיו חווים, דיברנו על זה גם לדעתי בפרק הקודם, או אחד לפני רנסנס מסוים של האנימציה, בעקבות Into the Spider-Verse, שפתאום, בדיוק ראיתי וידאו שמדברים על זה, על הלחם נגד המחשב, שכאילו, הבינו, קיבלנו טכנולוגיות מטורפות, עכשיו אנחנו יכולים לחזור להיות אמנים, כי המחשב בעצם פותר לי מלא בעיות, אבל אז אני צריך להילחם נגדו, ואני צריך להבין מה אני באמת רוצה, ואני הרבה יותר חופשי גם, כי אני כבר לא בסוואטשופ כזה, כמו במדיסני הקלאסית, שמציירים ציור ציור, וסתם גם ראיתי וידאו של הבן אדם, שרק עשה את הארון, את הסגירה של הארון ביפה והחיה, שכאילו היום הרבה, יש לך המון כלים, ואז השאלה מה אתה באמת רוצה, ואיך אתה באמת רוצה להציג את הדברים.
קודם כל, נגעת בנקודה מאוד משמעותית, היחס הזה בין טכנולוגיה, זה איפה שאתה, נכון, זאת אומרת, זה חלק מהעניין שצריך בדיקה מחדש, כי הסיזיפיות, היא לא הכרחית, אתה לא חייב לסבול כדי לעשות אנימציה. אחת הבעיות שלי, למשל, בעבר, עם השיח באיגוד האנימציה, זה שכשמישהו בא ואומר, אין לי הרבה תקציב, אז כולם ישר מתנפלים עליו. ואני אומר, יכול להיות. זאת אומרת, לגמרי. יכול להיות שאני מצא דבר יקר. אבל זה שאנשים מזהים את זה כאילו כדבר בסיסי באומנות שלהם, רגע, לא. קיצורי דרך באנימציה תמיד הוציאו דברים נורא נורא מעניינים. אם זה שימוש במחשב, אם זה כל מה שהנה ברברה עשו, דיברנו על זה באחד הפרקים הקודמים של אנימציה חסכונית, אנימה, עם כל החסכנות שלה, לא בהכרח זה דבר שצריך להתבייש בו.
כן, להפך, אפשר להגיד שהמון באנימציה, חלק מהשפה זה החסכנות. באנימה נגיד ההשקעה בסצנות אקשן, ואז הסטטיות של הסצנות דיבור, דילוגים, on twos, on threes, כאילו לצייר...
שימוש באנימציה חוזרת, נכון?
וגם יש היום פתרונות מודרניים באמת, גם בסדרה שלי בחינוכית הפלנטונים. מה שכאילו לא היה, הסכום שעשו אותה הוא סכום ביזיוני, אף אחד בכלל לא יכול לעשות אנימציה בסכום הזה, אבל זה לא מה שדפק אותה. באמת עשו פתרונות. לא, מה שדפק אותה זה התהליך מול החינוכית, שאני חושב שאני יכול להגיד את זה א', כי החינוכית לא יקשיבו, וב', כי גם ככה זה בסדר. אבל שם זה כאילו דווקא היה תהליך הקלאסי, שפשוט כל הסיבות שבגללם החינוכית לקחו את הסדרה, תוך כדי העבודה עליה הם מחקו אותם. שזה היה די הזוי, כלומר...
זה קורה הרבה פעמים.
זה הזוי.
לא, נראה לי שכאילו שלקוח כאילו בהתחלה נורא נורא זורם איתך, ועם הרעיונות המגניבים שלך, ואז פתאום לאט לאט אומר לך, כן, אבל תוציא את זה ותוציא את זה ותוציא את זה, ואתה חוזר לאיזה מוצר בנאלי,
אז זה בערך מה שקרה, שבאמת כל מה שבגללו הם נתנו לנו את הרצות הסדרה, אז הם הוציאו ממנה, ואז באמת נשארנו עם משהו שהוא הרבה יותר דל. וגם טעויות שלנו, כיוצרים צעירים בזמנו, שוויתרנו להם יותר מדי בקלות, שאתה צריך, שזה דווקא אולי מסר חשוב ליוצרים ששומעים את זה, שגם אם אתה יוצר פעם ראשונה, וגם יש לך כל מיני תירוצים ללמה הגוף שידור, או המפיק, או הסטודיו יודע יותר ממך, אתה גם צריך, אתה יודע שצריך, אם אתה הבאת את הפרויקט, אתה יודע שצריך לשמור על הלב שלו. ולדעת להילחם. זה מסר חשוב שיש לי. אבל מה שאני אומר, זה שגם שם, התקציב הוא לא הייתה הבעיה. התקציב הוא אף פעם לא הבעיה. כי תמיד אם אתה רוצה לעשות משהו, אתה מוצא את הדרך. ושוב, ובאמת דווקא הקסם באנימציה לאורך המון שנים. וגם באמת בקולנוע רגיל, שהרבה פעמים פתרונות שבאים מחוסר תקציב, הם יותר מעניינים, ממה שאתה רואה בסרטים שיש להם כסף לעשות כל מה שהם רוצים. ואנחנו, ומה שמעין בחזרה באנימציה זה שהם הבינו שהם עשירים, צרות של עשירים, אנחנו יכולים לעשות הכל, ואז אתה שואל את עצמך, מה באמת אני רוצה לעשות, והאם אני רוצה, אני יכול עכשיו לעשות את כל האנימציה שלי on one, אני יכול לצייר 24 פרימים בשנייה, כי המחשב משלים לי אותם, אבל אני צריך, או שיותר יפה דווקא מה שאני, סתם, פשוט בדיוק דיברנו על זה, אנימציה צ'ופית, כאילו לצייר on two, on three, לצייר כאילו...
כן, ראינו את זה עכשיו בחתול מגפיים המשאלה האחרונה, שבאמת יש קטעים שממש ממש מרפררים לספיידר ורס, שעושים אנימציה קטועה, בדרך כלל בספיידר ורס, סתם, זה אנקדוטה, כל מי שראה את המייקינג אוף של הסרט, יודע שיש קטע שבו מיילס מוראלס הם אף יחד עם ספיידרמן היותר ותיק, ומיילס מוראלס אף על טוז, וספיידרמן הוותיק אף על וואנז, והם כאילו... הפריים רייט שלהם בעצם מייצג את רמת הבשלות שלהם בתור ספיידרמנים.
כן, הכוונה היא שספיידרמן הוותיק הוא 24 פריימים בשנייה, ומייקס מוראלס על 12, כאילו אתה ממש נותן את ההרגשה, באמת מי מהם אף בצורה חלקה עם הקוראים, ומי עוד לומד. וכשהם נהיים מתואמים, וכשמייקס מוראלס לומד, אז הוא עובר גם להיות מצויר on once, כאילו 24 פריימים. אז זה בדיוק העניין, שאתה עכשיו הרבה יותר חופשי, להיות עם השפה, ושוב, אנחנו רואים שעושים את זה. כלומר, זה לא רק תיאורטי, זה לא רק בסרטי אומנות. זה בספיידר פרס, וזה בפוס אין דה בוץ, וזה להפך, זה מה שהסטודיואים מבקשים עכשיו, שיהיה איזה, שיהיה טאץ', כי כאילו בעצם פיקסאר הפכו כאילו עם הרקעים הריאליסטיים, והאנימציה החלקה וזה, בעצם הם קצת אולי הרגו את האנימציה, והיום יש חופש כזה. זה כאילו להגיד ההפך ממך, שנראה דווקא שהאנימציה עוברת רנסנס. ועוד דבר מעניין, שהוא מאוד מיוחד לאנימציה, שאנימציה גם לא צריכה רנסנס, אם דיברת גם על היסודות ועל דיסני. כי בעוד שכמעט אף אחד חוץ מסטודנטים לאומנות לא יראה סרטים מה-50s ומה-40s, למרות שיש באמת סרטים נחמדים, כל ילד עדיין רואה פינוקיו ושלגיה ודמבו. כלומר, יש משהו טיימלס. אנימציה של דיסני, שוב, מלפני 80 שנה, לא התיישנה.
אבל מאוד חשוב להגיד על דיסני שהוא ראה בעצמו. ובאנימציה, וחלק מהמשמעות של פנטזיה, לפחות לפי איך שאני מבין את זה, זה באמת להיות מקושר לתולדות האמנות. מכל הבחינות, השילוב, הוא בעצם לקח את שתי האמנויות הכי גדולות מבחינתו, שזה המוזיקה הקלאסית, ואמנות הציור, ובעצם למעוך אותם ביחד. וגם אחר כך, דרך אגב, הרבה מההשפעה של דיסני ושל הרישום, זה דרך רישום קלאסי. אפילו בבצלאל, בזמנו, כשמישהו היה רוצה ללמוד רישום באמת, הוא לא היה לומד את זה במחלקת אומנות, הוא היה לומד את זה במחלקת אנימציה, היו באים אלינו ללמוד, כי אנחנו למדנו רישום באמת, בזמן שהאומנות היו עושים מה שבא להם. וסתם, ברפונזל נגיד, בפלונטר, ההשפעה מרמברנט של כל התאורה, וזה סרט גם שעוסק במישהי שהשיער שלה הוא אור, השמש, כל המוטיב של השמש, ואז האור החוזר, אז איפשהו, אני חושב שגם מי שלא ידע את זה, מרגיש איפשהו בפלונטר, שהתמה של האור ואיך הוא נשבר, קיימת שם.
כן, אז למה אני מצא מטה?
וואי, אני מרגיש ככה. לא, אני חושב שבעיקר מרגיש שאנחנו כל הזמן מסתכלים אחורה. לא יכולים להסתכל קדימה. וכשאנחנו מסתכלים קדימה, אז אנחנו מסתכלים על איזה יופי, יהיה לנו AR, יהיה לנו VR, כאילו הכל משעמם. הכל נורא משעמם. כאילו בא להסתכל לא אחורה ולא קדימה. בא לי להסתכל לעומק של ההווה, לא יודע איך לקרוא לזה. כאילו, שנייה, אני אנסה להסביר. התקלת אותי, כי זה מצד אחד נורא מעסיק אותי, אני חושב שחלק מהעניין של חוסר היכולת לעשות הוראה, ואולי אתה תזדהה עם זה, זה המקום, שהמקום הרוחני לא קיים. זאת אומרת, בניגוד להרבה אומנויות שברור בהן שאי אפשר להפריד פה גוף ונפש, יש איזה צד באנימציה, ורואים את זה בעיקר אנשים שסיימו את הלימודים, ואיפשהו נבלעים לאיזושהי קלחת של, לא יודע מה, של גיימינג, של הפקות מסחריות, שמהר מאוד אתה שואל את זה, רגע, מה, איפה האנימה? איפה הנפש כאן? ואנחנו שוכחים את זה. ואז כאילו בא לי את העבר מהבחינה הזאת, אבל, או אני מתחיל להבין למה אני מתכוון בכלל. בא לי את העבר, אבל בכלים חדשים. אני אתן דוגמה. אחד האנימטורים שאני הכי אוהב, דיוויד אוריילי. פעם הייתי מדבר עליו המון, הוא קצת נעלם מהרדאר, הוא דרך אגב הוא גם באמת הוגה. הוא גם יוצר דברים, הוא גם מאתגר מאוד את עולם האנימציה, וגם כותב על עולם האנימציה. זה המקום שבו אפילו שמשתמש בטכנולוגיות הכי חדשות, גיימינג וכל מיני אוטומציות, הערכים שלהם ערכים רוחניים, קלאסיים ומאוד מאוד אנימטיביים. אני סתם אתן דוגמה. הוא עבר מאנימציה לסרטים קצרים, גם הוא עמד לאוסקר, לגיימינג. ושאלו אותו באחד הרעיונות, האם עברת למדיום אינטראקטיבי? והוא אמר כאילו, האם זה העניין של לעבור לגיימינג? ממשהו שהוא פסיבי לאינטראקטיבי. הוא אמר, זה שטויות. סרטים הם אינטראקטיביים. כשאדם צופה בסרט, הוא פעיל. אמנם הוא לא מזיז את העכבר, והוא לא לוחץ על דברים, אבל הוא פעיל. ולמה זה מצחיק? כי הכל אצלו גם אירוני. כי דווקא במשחק מחשב שהוא יצר, everything, אם אתה פתאום עוזב את העכבר ולא עושה כלום, המשחק ממשיך בלעדיך. זאת אומרת, במקום לחגוג את האינטראקטיביות, הוא בא ואמר, הנה, אתה במשחק מחשב? אל תעשה כלום, המשחק מתקיים בלעדיך. ואני רואה בזה משהו שמבחינתי זה גן עדן. זה לבוא ובאמת לשבור את כל הכללים. אני לא חושב שהוא בנצי את זה, בטח היו עוד כאלה שעשו את זה. אבל התעוזה לבוא ולהגיד, לא באתי לדחוף לכם את האינטראקטיביות לפנים. אם לא תעשה כלום, הכל בסדר. אם כן תעשה, הכל בסדר. העולם מתקיים גם בלעדיך. משהו מאוד מאוד אמיץ מבחינתי. וזאת רק דוגמה אחת, הוא מאתגר את זה מהרבה בחינות אחרות, גם למשל בעיצוב שלו, שהוא הלך על עיצוב פוליגוני מאוד. סרטים מאוד רגשיים, אתה רואה סרט שכולו פוליגונים ובא לך לבכות? הדמות סופר פשוטות, סופר ממוחשבות, באמת היוצרים הכי מבריקים שראיתי, שבאמת, זה מה שהנקודה שאני מנסה לגעת בה, הערכים הם קלאסיים, אבל הגוף הוא דינמי, הוא משתנה, הוא הייטק, הוא חדשני, והכל, וזה לא עומד בסתירה.
כן. הזכרת לי, א', גם כבר אמרנו את שומרי הגלקסיה 3, שגם שם הרי כל הסצנות המרגשות זה סצנות אנימציה. כלומר היום, פעם לא יודע, גם כשאתה רואה היום סרט, במיוחד אם זה הסרטי פנטזיה, אקשן, מארוול הגדולים, הם מעל 90% אנימציה.
דרך אגב, זה מדהים, כי הדמות, שאחת הדמויות שם היא דמות שאתה בקושי רואה לה את העיניים, אתה לא רואה לה את הידיים. זאת אומרת, היא סוג של ארנב.
ארנב.
כאילו, אתה לא מזהה בשום הבאה רגשית. הוא בעצם ארנב שעשוי מהכביש מכני, משולב עם הכביש מכני. אין לו, לא רואים את הפה שלו. ואני לא בכיתי, אבל הבת שלי מאוד מאוד בכתה בגללו. היא מאוד אוהבת בו.
האמת שזה לגמרי אמנות האנימציה שם, כי איכשהו הוא זז, ואיכשהו הוא מבטא רגש בדיוק, כי אתה, גם דיברנו על המגבלות קודם, אין לו פנים, הוא לא יכול סתם
לחיות. אין לו גפיים, נכון?
וגם הגפיים שיש לו, זה גפיים של הכביש מכני, אבל היא הולכת רק כזה בסיבובים, המון תיאטרליות כזאת, שזה בדיוק האנימה, ובאמת זה מדהים, כי אתה מסתכל בסרטים האלה, גם הדמויות אנימציה, גם רוקט, הדמויות הכי מרגשות, וזה בכלל אמירה...
איך אתה מסביר את זה?
זה מאוד מעניין אותי, כי אני חושב על זה שיש משהו שגם דיברנו על זה בהקשר של הספר שאתה מחזיק כרגע, ב-Understanding Comics, שאלף אנחנו יותר יכולים להשליך על משהו שמפנה לנו מקום, שבעוד נגיד ששחקן, הבאות שלו ממלות את כל העולם הרגשי, אז בהפשטה הזאת, הנה, ואפילו דיברנו על דמות בלי פנים, אבל גם...
או עם פחות פרמים, זאת אומרת שאתה תמיד צריך...
שיש לך יותר מקום, שדרך אגב, נראה לי זה יתחבר גם לחלק השני, על אנימציה כדת, זה שהאנימציה משאירה מקום, זה שהתנועה, האנימה לא קיים, מה שמזכיר לי עוד משהו שרציתי להגיד, זה מפנה מקום. אבל יש לדעתי גם משהו, כאילו אני, שוב, נראה לי שאנחנו בית נכנסים לחלק השני, אני חושב שבזה גם משהו יותר עמוק, כי יש בה, אני חושב שיש משהו אמיתי יותר. זה קשור לפנוי מקום, אבל גם העזרה הזאת. אני חושב נגיד, החבובות, בובות, ילדים...
מאוד יפה שמות החבובות, כי הם חביבות.
כן. זה הרבה יותר מרגש אותנו. כשאתה מסתכל על ילד, הוא לא מתרגש מהדמות האנושית, הוא מתרגש מהבובה, הוא מתרגש מהאנימציה, הוא מתרגש מהפשטה. כי א', זה משאיר מקום.
שמעת את הפודקאסט שפרסמתי על העיצוב של מיס פיגי?
לא.
אז מי שיצרה אותה, היא מדברת על זה שמיס פיגי לא ממצמצת אף פעם. הרי יש בובות שיכולות למצמץ. מיס פיגי יש לה, אין לה, הבעה שלה קפואה. אבל כמו שאמרת, זה אחד דברים מדהימים בחבובות. הם לא ממצמצים, הרבה מהם, לא מסוגלים להביע. קרמית יכול קצת למאוך את הפנים שלו. מיס פיגי, בקושי יכולה. וכמות האישיות שלה והרגש אינסופיים, כאילו, אחת הדמות הכי אהובות אי פעם.
כן, ושוב, זה גם לווירטואוזיות של ג'י מנסון ופרנק אוז, שהם היו קרמית ומיס פיגי, ובעצם די המציאו את העולם הזה.
שהם גם עשו את הקולות שלהם.
כן, כאילו גם בנו אותם, גם שיחקו אותם. אבל יותר מזה, זה באמת, אני חושב שיש משהו, יש איזה אמת, אני רגע אשתדל לנסח את זה בצורה לא גסה, כדי שלא תצנזר אותי.
תודה.
אולי כבר אמרתי את המשפט הזה בכסף. כשאנחנו חושבים על חבובה, שזה בעצם דמות שיש לה, שהמפעיל שלה נכנס לתוכה, נגיד, בעדינות, ומפעיל אותה מזה, והיא בעצם... יש בזה, בעיניי זה אמת, כמו שבאנימציה, שאין באמת תנועה ויש את החלל הרקע הזה בין הפריימים, זה בעיניי יש איזה אמת מטאפיזית, שדווקא באמת, שהיא איפשהו הפוכה ממה שקולנוע רגיל עושה, שהוא כאילו תופס מציאות.
כן, אבל אתה טוען שבעצם היוצר נכנס בפנים, אבל תמיד האלמנט הנוסף הוא זה שהופך את הדמות לעצמאית. זאת אומרת, כשאתה רואה ג'י מנסון ליד קרמית, ואתה מבין שיש להם אישיות שונה, עצמאית, אז אפילו שכמו שאמרת, היד נמצאת בפנים, יש כאן דמות. כן. ודרך אגב, אני חושב שאולי זה גם הסיבה שלג'י מנסון היה חשוב לפעמים להראות את קרמית הצפרדע, נגיד רוכב על אופניים. כי זה לא סתם מובי מאג'יק.
כן.
אלא באמת העניין הזה של לשחרר בעזרת אנימטרוניקס, ולא משנה מה, או טריקים של מצלמה, לשחרר את הדמות הזאת לעולם האמיתי, לשחרר אותה למנהטן, למשל.
כן, שהוא יהיה קיים. אבל גם צריכים לדבר פה על וירטואוזיות שהיא בכלל בלתי נתפסת בימינו, בטח בישראל, שנגיד, בן אדם בא לסדנאות האלה, זה גם קצת קורה באנימציה, שאתה הרי מקבל איך שאתה צומח בעולם הזה. שאתה בא ואתה מצייר את כאילו אתה בא, יושב תחת איזה מאסטר, מצייר את ה-in-between שלו, כלומר, או מנקה לו את הפריימים, כאילו, הוא מצייר את הציורים הגדולים, ואתה מנקה לו את הפריימים, וגם הוא הצייר הגדול, יש צייר עוד יותר גדול מעליו, שבא ומתקן לו כל הזמן. ולוקח שנים עד שאתה צומח, אם אתה בכלל מוכשר מספיק בשביל לצמוח.
עד שיש את הבוס הגדול שצריך להרוג.
ובחבובות נגיד, אתה בא, ואתה שנים עושה את יד שמאל שלו גפלצת, שנים. שנים אתה רק יד שמאל, עד שהאוג יפלצת מי שעושה את הראש ואת יד ימין פורש, ואז אתה אולי תיכנס. וזה כאילו מחויבות שאנחנו בעולם שלנו, אנחנו בקושי יכולים לדמיין כאילו בתרבות האינסטנט שלנו.
כן. אני חושב שזה שג'י מנסון קצת היפי, קצת נוכח בזה, באמת מרכנה הזאת, לא?
מה זאת אומרת היפי?
מה? לא, יש לו משהו תמיד עם השיער, עם הזקן. קצת מזכיר את הדמויות, העניין הזה של באמת... לאהוב את המלאכה, לאהוב את הפיזיות, הריח של הבדים, יש שם משהו נורא נורא, נורא פיזי.
זה שילוב באמת, אבל של רוחניות מצד אחד באמת, ומצד שני, עם מחויבות מטורפת למלאכה, שאני נגיד לא יכול לתפוס בכלל מחויבות כזאת, כאילו אתה אולי באמת אוהב אנימציה ברמה כזאת, כמו אתה באמת עושה אנימציה מאז שאתה בן 6, אבל בעולם של ימינו, אנשים, אתה יודע, אנחנו הרי בעולם הזה עוברים מקצועות, אתה תרבות אינסטנט, אתה רוצה לפרסם סרטון בטיק טוק ולהצליח, ולדמיין, שנים על שנים, להיות יד שמאל. עכשיו זה גם מצחיק, כי אני ניסיתי...
אתה אומר את זה מידיעה? יש מישהו שהוא באמת... כן. במשך שנים, יו.
רק רציתי להגיד שהייתי מראה לפני תלמידים שלי סרטוני הוא גפלצת, ואז הייתי אומר להם, אתם יודעים למה הוא גפלצת, הוא יותר טוב מכל דבר אחר? הם היו עונים כל מיני תשובות, שזה מעניין, הקהל מוזמן לחשוב גם על תשובות, ואז הייתי אומר להם, כי הוא גפלצת זה אדם וחצי. כי תחשוב על זה, בשביל, נגיד, בשביל לעשות תפקיד של רוברט דה נירו, צריכים רק את רוברט דה נירו, אבל בשביל לעשות הוא גפלצת צריכים שני בני אדם. שזה עוד סיבה למה זה...
בדרך כלל אפשר בחבורות לזהות איזה דמות צריכה שני מפעילים.
כן.
נגיד אריק צריך שני מפעילים.
לפעמים מתעצלים ואז פשוט מצמידים להם את היד לגוף.
נכון. לא, נראה לי שאריק באמת מסוגל לעשות פעולות עם שתי ידיים, וגם הוא גפלצת, וגם כמובן רולף, כי הוא חייב לנגן על פסנתר, שזה קצת קשה לעשות עם יד אחת ויד אחרת שמוצמדת לחזה.
כן. אז זה די מטורף, אבל אפשר גם לחזור מזה לאנימציה, שלהגיד שכשיש לך נגיד את הדמויות אנימציה הגדולות שמרגשות. א', כמעט תמיד איך שעובדים באנימציה, זה שיש את האחראי אנימציה, שדואג ללוק של הכל, אבל אז תמיד יהיה אנימטור לכל דמות. אלא לפעמים יש כמה, תלוי בעומס, אבל...
לא, אתה יודע, יש מה שנקרא סופרוויזור, אחראי על דמות, נכון. ואני זוכר דרך אגב שיש מישהו שקיבל את התפקיד של השטיח מעל הדין, בהתחלה הוא התבאס. והיום זה נחשב לאחת הדמויות הכי גאוניות אי פעם.
כי זה הנפשה, זה גם הקסם, וזה בדיוק גם קשור למה שאמרנו, לשטיח לא ציירו לו פנים. זה יכול להיות צבאה עולמית. אבל מספיק באמת, איך קוראים לזה, בפינות שלו, השטיסלים האלה?
כן, השטיסלים בקצה של הפונפונים האלה.
איזה אני מעצב. ואז אתה אומר, נגיד אם אמרתי שאתה חושב כמה מעורב שם, אז בדמות אנימציה, ויש לה את המדובב כמובן, ואתה עוד לפני זה, את האנשים שעשו לה את הקונספט, כאילו את הקונספט הארטיסט, ואת המעצבי דמויות, ואז האנימטורים שבונים אותה, כמה אתה חושב. כמה רוח אנושית בעצם נכנסת לתוך דמות אנימציה אחת. כן, אין ספק שאנימציה זה דת.
לא, זה ממש יפה, כי אני מודח. לי יש נטייה לעבוד לבד, מהבחינה הזאת של, כאילו אני חושב שאם אני אכוון את האנרגיות שלי, אני אוכל ליצור דמות. ויכול להיות, אתה אומר, בעצם זה הפוך. הסיבה שדמויות טובות הן דמויות טובות, הן דווקא בגלל שהן בלויות מכמה אנשים, ולא מאדם אחד ש... ושזה חלק מהמאפיין של האומנות, כמו שארי פולמן אמר לנו פעם בהרצאה, שככל שנמהר להבין שאנימציה היא לא תחום לאדם אחד, ככה עדיף.
אחת הכשלים, אם קשרת את זה גם לחינוך, אחד הכשלים, גם בחינוך לקולנוע, ולדעתי בחינוך לאומנות, אבל זה יותר בולט באמת באנימציה וקולנוע, שאנשים עושים סרטי גמר וסרטי סטודנטים, וזה אחרת לגמרי, כמעט שמיים וארץ, מאיך שנראה עבודה מקצועית.
נכון.
אז בעצם מחנכים אותך לא נכון.
אבל אני יודע שכשאני רואה סרט, נגיד, מגובלן או מקלארד, ואני רואה קרדיטים של, לא, האמת שקלארד דווקא פחות, אבל קרדיטים של עם איזה 15 סטודנטים על סרט גמר, זה מבאס אותי. כי אני כן מרגיש שבסופו של דבר, זה כן המון המון פשרות, כדי לעשות משהו שהוא מרהיב ביופיו, אבל עם אפס תוכן.
אז זה תמיד הדינמיקה והפוש אנד פול, לדעתי, של אומנות. כלומר, כי יש את השיתופי הפעולה הגדולים, ושוב, אם גם דיברנו על שומרי הגלקסיה, מי שיחכה שם על הקרדיטים, אז זה באמת זה מצחיק, אתה תראה כמה שחקנים וכמה צלמים, ואז אתה תראה את הקרדיטים של המחלקות אנימציה, מאות אנשים, מאות, מאות אנשים, וזה לא הגזמה, יכול להיות שזה אלפי אנשים.
בסך הכל אני מאמין שכן, אם אתה סופר את כל מחלקת השיווק בנוסף.
לא, אני מדבר על האנימציה, אבל מצד שני, נכון שצריך את החזון הברור, שנגיד חלק מזה ששומרי הגלקסיה זה אחד המוצרים הטובים בעולם של מארוול, זה כי יש שם הבימאי, עם חזון ברור. גם באמת איזה אומץ, כאילו לעשות סרט כזה, שהוא כל כך בעצם קשה לעיכול. כאילו, כשחשבתי על זה אחר כך, שומרי הגלקסיה 3, הסרט שהכי קרוב אליו, זה אוקג'ה. ראית אוקג'ה?
כן.
ממש מבחינת גם הטון, הקיצוניות בין ההתעללות בחיות, והכיוות שזה גורם לך, לבין ההומור הגרוטסקי, ובכלל גם הנושאים, כאילו אוקג'ה, כאילו ממש, יש איזו הקבלה.
כן, כולל הדמויות באמת הגרוטסקיות שנמצאות בראש המערכת, שוואי, מעניין, ממש אפשר להרגיש בכלל, לא רק זה, בכלל השפעות של ג'ינג ג'ונג.
כן.
על הסרט הזה, מעניין.
ורק אמירה לצופים, לשומעים, אם לא ראיתם אוקג'ה, תראו אוקג'ה. ואם לא ראיתם שומרי הגלקסיה 1, 2, 3, תראו שומרי הגלקסיה 1, 2, 3.
זה בנטפליקס, אם לא תראו אוקג'ה, היה אחד הראשונים שהעלו את המתח של האם סרט נטפליקס יכול להיות מועמד לאוסקר.
סרט מדהים. אני רק רוצה לחזור לגבי האנימציה כן של יוצר יחיד. שוב, אני לא רוצה לבטל את זה, אני לא רוצה להגיד שזה שעובדים על מה שהרבה אנשים הופך אותו ליותר טוב. שוב, לפעמים כמו שאתה אומר, מאבדים את החזון, הרבה פעמים, ובאמת לפעמים צריכים את האדם האחד שמחזיק את החזון. גם דרך אגב, אחת הטענות שהעולם של מרוול הצליח כל כך, זה קהת הפייג'ר, זה איך שלא קוראים לו, שהחזיק גם את הרצון הזה, את ההבנה הזאת של ליצור עולם קולנועי, מה שנקרא לו המרוול סינמטיק יוניברס, כאילו, שזה זה, כאילו הגאונות שם. אבל כן, נגיד, דיברנו לקראת נראה לי הפרק הזה על, על הנזיר והדג. תגיד את השם שלו. של היוצר מישל.
דודוק דה וויט.
דודוק דה וויט.
דודוק דה וויט, לא יודע.
הוא עושה לבד הכל, נכון?
וואי, נראה לי. לא, בטח לא בסרטים הארוכים שלו.
כן.
שהוא עבד עם ג'יבלי, אם אני לא טועה, על הצו האדום. כאילו, כבית הפקה לפחות.
טוב, אני רוצה שנדבר על הנזיר והדג, אבל אני מרגיש שזה יכול להיות דרך לסכם את הפרק הזה.
כן? מה, זה כל כך קצר? חשבתי שאתה רוצה פרק שלם על הנזיר והדג. אוקיי.
אולי, אפילו שזה נורא מתחבר לי לדת ואנימציה. א', צופים, שומעים, למה אני תמיד אומר צופים?
כן.
זה כמו שאני קורא, צופים, קוראים, שומעים. פה יש שומעים. תעצרו עכשיו, anyway, אם, סתם, אם אתם שומעים באוטו, אל תעצרו עכשיו. או שתעצרו בצד. אבל תראו את הנזיר והדג, זה סרט קצר. מקסים, יש אותו בכל האפליקציות.
יש אותו ביוטיוב, אבל נדמה לי שבאיכות לא טובה, שווה להשיג אותו באיכות טובה, לראות אותו על מסך גדול.
וימאו יש אותה גם. זה מונק אנד דה פיש.
מונק, כן.
מונק. לא יודע איך אומרים. בכל מקרה, אבל רגע, לפני שנדבר על הסרט הזה, גם ככה הצופים הלכו, השומעים, הלכו לראות אותו.
כן, תחזרו.
אז מה... מה עוד אתה, אנחנו רוצים להגיד עוד משהו על דת ואנימציה?
הרבה דברים.
כן.
טוב, מאיפה נתחיל? אני אתחיל באמת מ-Understanding Comics. יש קטע מאוד יפה, אני לא יודע אם זה ב-Understanding Comics או באחד מספרי ההמשך, שהוא בעצם מדבר על ארבעה ארכיטיפים של יוצר. הוא מדבר שם, הייתי צריך לעשות שיעורי בית. הוא מדבר שם על האנימיסט, על הפורמליסט, על הקלאסיציסט, תמיד אני שוכח את הרביעי.
אני גם ככה, תמיד שיש רשימה, אני שוכח את האחרון, בגלל זה אני לא אוהב רשימות.
אנימיסט, פורמליסט, קלאסיציסט, ועוד התחלתי לחפש את זה מקודם.
זה אבל מתחבר יפה לפאנץ' של הפרק, שתמיד הדבר הכי חשוב זה הדבר הנהדר.
נכון.
שרציתי להגיד את זה גם באמת קודם, שכשדיברת על גם ללמד, גם כשאני מלמד כתיבם, נורא קשה לתפוס את הרוח של הדברים. כלומר, רוב כשאתה מלמד אומנות, אתה מלמד אנשים את החומר, את הטכניקה. ואני חושב שיש איזה דימוי, שזה נועד להיות הרשת, שבה אתה תופס את הרוח. כלומר, החומר, אתה יוצר רשת, וברור שאין את הדבר עצמו במה שאתה מייצר, אבל הדבר עצמו אמור לתפוס כרשת.
Ghost in the shell.
את הדג. אתה אמור לתפוס את הדג.
אני שאתה מבין שאתה לא אמור לתפוס את הדג, אלא שאתה אמור להיות הדג. טוב, אנחנו לוקחים הפסקה מתודית.
יפה, זה נחמד שאתה...
כן, חייב לדעת מה הדבר הרביעי.
אייקונוקלאסט. הרביעי זה אייקונוקלאסט.
אייקונוקלאסט. אוקיי, נכון. אני לא זוכר מה זה אומר, אבל... בגדול הוא טוען ככה. יש... הוא מדבר על יצרי קומיקס, אבל אני חושב שגם אנימטורים יכולים להזדהות עם זה. קודם כל, זה ארכיטיפים שיכולים גם להיות משולבים. זאת אומרת, זה לא חייב שאתה חייב להחליט מי אתה. נתחיל מהאנימיסט. האנימיסט הוא היוצר האישי. הוא אנימטור קצת. זאת אומרת, מה שחשוב לו זה לא רמת המורכבות של הציור והכל, אלא הנשמה. אחת הדמויות אני חושב לאנימיסט זה באמת צ'רלי בראון וסנופי. המון המון נשמה, בקו רועד, מינימליסטי. הקלאסיציסט חשוב לו בעיקר האיכות של הציור, כל מיני קומיקסים כאלה עם סופר גיבורים שהאנטומיה נכונה והכל ולצייר יפה וworld building, זה הקלאסיציסט. הפורמליסט זה מי שבעצם הוא המטה, הוא המודע למדיום, לפורמט, ומאתגר אותו. עושה אקספרימנטים, לפעמים עושה דברים שהם לגמרי מופשטים, זה הפורמליסט. והאיקונוקלסט הוא הסימבוליסט, אם אני לא טועה. זאת אומרת, מי שרואה בזה, הוא קצת האקדמי מבחינת הגישה שלו, בסיכות על ייצוגים, על דימויים ועל המשמעות שלהם. וכמו שאמרתי, אני לא מרגיש שאני לגמרי באופן אישי שייך למשהו אחד, אבל אצלי אני מרגיש שזה בעיקר שילוב בין האנימיסט לפורמליסט. אני חושב שזה מצחיק, כי זה קצת מאתגר באמת את המקום של כל התפיסה שלי לגבי אנימציה, ולמה אני מרגיש שהיא מתה, כי משהו בחיבור הזה לא עובד, כי באמת האנימיסט זה קצת הרוח, והפורמליסט זה הגוף, וזה לא תמיד מתחבר. לפעמים הגוף משתלט, טכנולוגיה, הפורמליזם, אובר מטה, ואז האנימיסט הולך לאיבוד. ואם אתה הולך יותר מדי לכיוון האנימיסט, יש בך משהו שהוא קצת רגשני, נוסטלגי, ואתה עוד פעם תראה את דמבו בפעם ה-140, ואתה תגיד ש-No school like old school, ו-Nine old men, והמתח הזה הוא כאילו שתי תנועות נפש. מה?
Nine old men?
תשעת הזקנים של דיסני. הם אלה, פרנק ואולי, הם שניים מהם, שהם בעצם הגאוני אנימציה, שגם יצא ספר של אנדרי דז'אן, שהוא היה אנימטור בדיסני שעבד בין השאר על ג'פר, אז הוא עשה ספר מחווה לתשעת הזקנים של דיסני, שהם בעצם לימדו אותנו כל מה שאנחנו יודעים, והם יקראו תשעת הזקנים כאילו גם כשהם היו צעירים, אני חושב. כן. זאת אומרת, הם, כן, היה בהם משהו כל כך חדשני, וכאילו יצקו את היסודות לתחום, שהם נולדו עם זקן לבן.
הם מופיעים, זה לא אלה אבל שהם מופיעים בסרטון של ארבעה ציירים שהולכים לצייר את...
לא, כי שם זה הציירים עצמם, הארטיסטים של דיסני, אחד הסרטים היפים, אם אלון נזכיר את זה.
נגיד לשומעים גם איך למצוא את זה, תחפשו דיסני, פיינטרס טרי.
פיינטרס טרי או ארבעה עצים? ארבעה אומנים, ארבעה עצים אני חושב.
Four artists paint one tree.
כן. סרטון מאוד יפה שרואים שם את דיסני הולך, לוקח ארבעה מהאומנים שלו לצייר בטבע, אפרופו הקלאסיסטים של דיסני, של להיות מחובר לטבע, של אם אתה עושים סרט על במבי אנחנו נביא לאולפן במבי, ואם אנחנו עושים סרט על הריות אנחנו נביא הריות לאולפן, ואם עושים סרט על סין אנחנו נטוס לסין, שזה משהו שהוא כאילו מאוד מאוד חשוב, של אנחנו לא נסתגר באולפן, אנחנו לא נחשב שהחיים מתחילים ונגמרים בעיפרון שלנו, אלא שיש משהו הרבה יותר קדום.
שזה קשור לדעתי למה שאמרתי על המחויבויות והווירטואוזיות, וזה שהיום אנחנו רוצים ללכת ולצייר, ואולי גם באמת בגלל שהטכנולוגיה נורא עוזרת לנו, וגם שאנחנו יכולים לראות עריות ועצים באינטרנט, אז למה לצאת מהבית? אבל שוב, הרעיון הזה של מחויבות ולמידה, ועדיין הם קוסמים, כי נגיד, בדיוק, ה-4 Peter's One Tree, יש שם שלושה אנשים, שלושה אמנים באמת גדולים, ואת אבין דארל. או איך שלא אומרים את השם הזה.
שהוא, אני אפילו לא מצליח לזכור את השם שלו.
אייווין, לא, זה פשוט שאלה איך אומרים אייווין.
אני לא יודע. הוא מי שצייר את הרקעים ליפיפייה הנרדמת והשפיע המון.
שזה היה מצחיק, כי שנינו ראינו בטוויטר שמישהו כאילו העלה את הסרטון הזה, פור פיינטד מנטרים, ואז הוא כאילו אומר, התהליך עבודה של אייווין לעשות to block, כאילו, איך אומרים את זה בעברית? כאילו מצייר את המצב הראשיים, ואז לבצע אלכימיה סודית ובלתי אפשרית, כי אתה פשוט רואה קסם.
לא, זה לא יומן. רואים שם גם איך הוא מצייר את הרקע אין להפיפייה נרדמת. וזה לא יומן. זה לא יומן. ואני חושב שאחת הסיבות שזה הסרט האהוב עליי, או אחד מהאהובים עליי ביותר, זה בגלל מה שהוא עשה שם.
הרקעים.
אבל זה רקעים, שוב, בצורה מאוד מאוד עמוקה, זה לא רקעים, כי אתה לא עסוק תוך כדי צפייה בסרט בלהגיד הרקעים. כי אפילו שהאנימציה היא בסגנון די שונה מהרקעים, יש שם איזו הרמוניה לא נתפסת. שאני חושב שזה בין השאר, בגלל מה שאחר כך קרטון סלון גם עשו, ההבנה הזאת של מה זה אומר סגנון של ציור של ספרים ישנים. מה שנקרא 2.5 מימדים. שמשהו הוא נפחי, ודמויות יכולות לזוז בו בתלת מימד, ומצד שני הוא שטוח באותו זמן.
שיין, זה שוב קצת הפן המיסטי שאני מדבר עליו, על החצי ממד, השטוח תלת ממד, הפרמים החסרים, היד שבתוך הבובה, ההפשטות, הקרטוניות. אני חושב שגם אחד הקסמים הגדולים, אני חושב שזה גם נורא מרגש אותנו, זה המפגש בין לבין. כלומר, שבעולם של החבובות יש אנשים. שזה נגיד אולי טעות שאני עשיתי. אני פעם רציתי נורא ליצור סדרת ילדים שיש בה רק בובות. כי זה הרבה יותר קל, כי אז זה בובות, כי אז הסט יכול להיות סט של בובות.
כן.
הסט של החבובות האמת היה בנוי יותר לבובות מאשר לאנשים, אבל היום...
מצד שני שהם עורכים כל פרק.
עורכים, לא, בכרחוב סומסום שיש את הבני אדמים, אבל גם באנימציה, שוב, שזה כמובן כל הסרטים המודרניים הם שילוב, הם... זה משהו שאתה שאלת אותי השבוע, שבוע שעבר על רוג'ר רביט, אם יש לי מה להגיד, כי התראיינת לפודקאסט אחר על רוג'ר רביט. ואז חלק מה שמעתי לך זה להבין שכל הסרטים היום זה רוג'ר רביט. שרוג'ר רביט היה כאילו הנשגבות הזאת של שילוב של שחקן אמיתי, לייב אקשן ואנימציה. ושוב, בוב הוסקינס ורוג'ר רביט, איזה זוגיות. אבל הם כאילו זה מה שמדהים זה שכל אחד מהם הופך את השני ליותר אמיתי. כאילו...
כן, אבל באמת שאני חושב על זה, איפשהו באמת, נגיד, בשומרי הגלקסיה 3 הוא מאוד נחמד, האינטראקציה בין הדמויות האנושיות לאנימציה לא מדהימה. יש אפילו קצת הפרדה כזאת. כאילו, הנה הדמויות האנושיות מדברות, הנה הדמויות המונפשות מדברות, והם כבר פחות מרגישים כמו חבורה, ואולי זאת הסיבה ש... ספוילרים.
אל תעשה ספוילרים.
סליחה, אני מחק את זה.
אולי תמחק את זה. תעשה כזה, סליחה, ספוילרים, אז זה טו-טו-טו. אני רק מוודא ששלמתי את המשפט, כי לפעמים אני לא משלים משפטים, זה שכל הסרטים היום הם רוג'ר רביט, כי כל הסרטים היום זה שילוב של לייב אקשן ואנימציה. כלומר, שומרי הגלקסיה, אבל אפילו סרטים שזה לא כל כך נוכח בהם, האנימציה היום אנחנו מלא סרטים היום, בעצם יש שחקנים שמשחקים מול כלום, או מול...
או על רקע של כלום.
שוב, דוגמה...
למשל זודיאק, זה המדהים, שהסרט הוא כאילו עם גרין סקרין, אפילו שהוא ריאליסטי לחלוטין.
אז רקע של כלום, ושוב, הדוגמאות הקיצוניות, היפות גם נגיד, זה ספר הג'ונגל האחרון, הלייב אקשן, שבעצם כל הסרט צולם עם הילד המסכן הזה, וג'ון פאבורו, הבימאי, ששיחק עבורו את כל החיות, שיהיה לו מול מה לשחק. ושוב, אני חושב שג'ון פאבורו, חלק מזה שאוהבים את מה שהוא עושה דיגיטלית, שזה ספר הג'ונגל, והסדרת, לא דלוריאן, מנדלוריאן, דומח מאוד שונה, זה כי יש לו איזה רוח אנושית שמצליחה להחדיר את האנימה באמת. כאילו אם דיברת על סוגי אמן, אני חושב שג'ון פאבורו, שהוא בסך הכל לא אמן גדול, אבל הוא אוהב את מה שהוא עושה. ואז הוא מצליח להוציא מתחס דברים די טכניים, ספר הג'ונגל, מה שעשו שם המנדלוריאן, מצליח לעשות שם רוח חיה מעניינת. אבל זה באמת המשחק שאנחנו מדברים עליו הרבה, על הפער בין החוסר, הפערים שיש, שמאפשרים לנו כבני אדם לצקת את עצמנו לתוך היצירה, לבין כן לדעת מה נוכח, מה קיים.
זה מאוד מתחבר לאחד מה שרציתי לדבר עליהם. זה כאילו, למה איך התקבלתי לבצלל? אחת העבודות שהגעתי איתה לרעיונות לבצלל, היה קנבס עם רקע ורוד, שעליו היה ברווז שקצת חיכה את התנועה של ה... של הציור של לאונרדו דה וינצ'י עם הבן אדם, עם השם שאני לא אצליח לבטא, אבל אתם מכירים, עם הידיים לצדדים והרגליים לצדדים, והיה שם ברווז, והברווז עמד על הרצפה, אבל עם הידיים במצב הזה, ואז הסברתי לבוחן שבעצם זה האסנס של אנימציה. זאת אומרת, שיש כאן ברווז שלא עף, אבל הוא במתח של העוף. ואז לא רק שיש כאן את העניין של הרווח שבין הציורים, אלא גם את התשוקה. כאילו, בלי תשוקה לעוף, זאת אומרת, הנה, הברווז הזה מקורקע, אבל בלי זה, בלי הרצון להיות בתנועה, אז בעצם אין לנו כלום. אני חושב שזה פחות או יותר מה שקנה לי את הכרטיס כניסה, בעיקר בגלל שזה עדות גם על עצמי, שבלי פשן, אני חושב שכל מי שמתלבט אם ללכת ללמוד אנימציה, אז שאלת הפשן היא בסיסית. כי אם אין לך תשוקה, אתה תישבר על הפעם הראשונה שאתה תצטרך לצייר 3 ציורים דומים אחד לשני. כי אחרת אין לזה הצדקה. כן. אתה לא תמצא את הדרייב.
כן, צריך הרבה פשן בשביל להיות אמן, ובטח בשביל להיות אמן הנפשה. מאוד מזוכיסטי הדבר. זה מאוד מתחבר לדעתי, אבל לנושא בעצם לשני הצדדים של הפרק הזה. כי רציתי קודם לשאול אותך אם אתה בעצם חושב שהאנימציה מתה כי האנימציה הגיעה. מה זה אומר? כי אתה המון שנים אומר, אנימציה זה לא, זה לא ג'אנר, זה שפה אמנותית. כלומר, רוג'ר רביט, אם כבר העליתי את זה, זה סרט פילם נואר. כמו צ'יינה טאון, רק יותר טוב בכל מובן.
כן, כמובן לא אני אומר את זה, אני חושב שמי שיציב את הסוגיה הזאת זה ברד בירד, שהזכרנו אותו בעבר, על זה שזה, שאני מצא באמת לא, לא ז'אנר, אלא מדיום, רק הסתייגות, שאני חושב שהיא גם לא מדיום, אבל כן.
אבל היום, כשאנימציה, כמו שאתה אומר, היא בכל מקום, כל סרט משתמש באנימציה, לאנימטורים יש עבודה בכל מקום, אז כאילו הגענו. ואז, אם אתה אומר על התשוקה הזאת, ושם אני חושב גם על הנזיר והדג, והלב והמעיין וזה, ובכלל, להיות בן אדם, הרעיון הזה הרי שכל הזמן אתה רחוק מהדבר שאתה רוצה, שחייב להיות פער, כאילו, כן. אין תשוקה למשהו שהוא הושלם, מלא, קיים, געגוע זה למרחק, כאילו, המשפט הנורא הזה, שאין אהבה כמו האהבה לא ממומשת. כן. כלומר, בביטוי הזה, בסיפור, הלב והמעיין, שהלב תמיד רחוק מהמעיין, הוא תמיד חייב לרצות, אבל ברגע שהוא זז לקראת, אז זה כבר הורס בעצם את
ה... או בשיר של מאיר בנאי, אלא הוא שעשה סרנדה מתחת לחלון של אהובתו, והיא לא יצאה אליו, ואז ברגע שהיא יצאה אליו, הוא המשיך הלאה בחייו, הלך לחפש חלון סגור אחר.
כן, נכון. כמה רצה אותה, כמה אהב אותה. כן, אז יש עניין עם החלון הסגור, ואז כשהחלון נפתח, פתאום אנימציה היא מקובלת, פתאום יש אנימציה למבוגרים, שזה דרך אגב עוד פן ברנסנס של האנימציה. פאוזה דרמטית.
הוא כתב מאוד יפה, הוא כתב שאיזר כאן כתב לי, ה-AI זה כמו הארס נחש שדיברנו עליו, הדבר שיכול לפגוע ויכול להציל. זאת אומרת, משהו שמכיל בתוכו גם את החולי, וגם את התרופה.
על איזה הרס נחש דיברתם?
על זה שכאילו הסמל של רפואה הוא הנחש. נחש הנחושת. שהוא הורג, הורג ומחיה.
אז יזהר, שזה הבן של יוני שנמצא פה היום כשאנחנו מקליטים, מציע את ה-AI, שזה נראה לי נמצא ברקע של הפרק הזה, אבל כבר עשינו פרק על AI, זה מגניב שזה נמצא רק ברקע. כמה שיכול להחיות את האנימציה או להרוג אותה, כן?
נכון. ושזה קורה הרבה פעמים שהטכנולוגיה מגיעה לאיזשהו מקום שבו הבן אדם חייב להמציא את עצמו מחדש.
כן. באיזה אמצע משפט הייתי? או ששוב דווקא אנחנו מדגימים יפה בתוכן ובצורה את ההיעדר, את הרגע החסר. אני רוצה לחזור לנזיר והדג, אלא אם כן יש לנו משהו להגיד, כי אני חושב שהגענו לסוף.
לא, לא, לא הגענו לסוף. יש נקודה מאוד משמעותית דיברנו על מאיר בנאי.
כן.
אז בואו נדבר על מאיר אריאל.
דיברנו על מאיר בנאי, אז בואו נדבר על מאיר אריאל.
כי הם כולם דומים.
לא, הם לא.
העניין הזה של מאיר אריאל אומר, אדם צועק את שחסר לו,
כן.
נכון?
לא, חסר לו לא צועק.
לא, חסר לו לא צועק, חסר. אהבה צועק אהבה. וזה מקשר גם למה שאתה אמרת, על, 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 על החוסר כמשהו דומיננטי, כי אתה תמיד רוצה להשלים. זאת אומרת, זה מה שיגורם ללב לנוע. כי אם אין חוסר, אין תנועה. ולהפך, והאנימציה שהיא קיימת כאילו גם בלי תנועה, אז מה שאני טוען לגבי האנימציה, זה שהאומנות צועקת את שחסר לה. מה אומרים? מה זה אנימציה? אומנות התנועה, נכון? האומנות בזמן, נכון? הספר על קולנוע, Sculpting in Time, של אנדרי טרקובסקי. ואני אומר הפוך, אומנות צועקת את שחסר לה. לאנימציה אין תנועה, צועקת תנועה, אין בזמן, צועקת זמן. וזה, ככל שהרהרתי בזה, גיליתי כמה זה נכון. אנימציה היא לא אמנות של תנועה. אם יש משהו שאין באנימציה, זה תנועה. אם יש משהו שאין באנימציה, זה זמן. בכל רגע נתון, הסרט כולו קיים. קיים, נוכח, בעיקר אם זה בפילם, הוא קיים בעולם האמיתי. אתה נחשף אליו בהדרגה, ואז פתאום אתה מבין שבעצם כל אמנות מכילה את המרכיב הזה. גם כשאתה עומד מול ציור, אתה לא באמת יכול לתפוס את הציור לגמרי בבת אחת. העין שלך חייבת לעבור איזשהו מסלול. בכל פעם שאתה מסתכל על נקודה מסוימת בציור, בעיקר בציורי ענק, היא מפספסת משהו אחר, שנשאר ברקע, אולי כזיכרון, אולי כרשימו, אולי כאיזה משהו שאתה רואה אותו מאופל, אתה לא יכול באמת לבלוע ציור. ובאנימציה, אז אין תנועה. זאת אומרת, הברווז הזה שלא יכול לעוף, אומר שגם כשהברווז יכול לעוף, הוא לא יכול לעוף, הוא תמיד יהיה בשני מקומות באותו זמן. שני הציורים קיימים, ובשניהם אין תנועה. ואני חושב שכשאני כאילו בא לדבר על, על הקושי ללמד אנימציה, בין השאר זה זה. כי אם אתה לא מסוגל להצביע ולהנחיח את החוסר, אתה תמיד תהיה במרדף אינסופי של אקילס שרודף אחרי הצו. אקילס שאומר, אני רוצה לרוץ, אבל הצו הזה תמיד יעצור אותי, כי הוא תמיד נמצא על פי מילימטר לפניי. ואם אנחנו לא מבינים את זה לגבי אנימציה, אם אנחנו לא מבינים את ה... במובן השני אני אקרא לזה, את התסכול המובנה, אבל גם להפך, את זה שהתסכול הזה הוא מובנה, אנחנו אף פעם לא נצליח באמת להיות הקריאטורס, האומנים, האנימטורים, ברמת האנימה, ברמת האנימיזם האמיתי, בצורה הכי מונחחת של חוסר. אני חושב שיש משהו נורא נורא מדכא, כי הרבה פעמים אומרים, מה זה אנימטורים? למשל, את הסדרה, אם אני לא יודעת, ההופעה הראשונה של ג'ים קרי בטלוויזיה, הייתה בסדרת אנימציה על סטודיו, סדרה, לא אנימציה, סדרה לייב אקשן, קומדיה, על סטודיו לאנימציה, ואיך קראו לה? בית ספר לברווזים. סליחה, בית חרוש לברווזים, דאק פקטורי. ויש משהו ב... האירוניה הזאת, שמצד אחד זה, זה ברווזים, וזה מצחיק, וזה חמוד, וזה ילדותי במרכאות, ומצד שני זה, זה בית חרושת, זה סוואטשופ. זאת אומרת, יש המון המון תסכולים שהם באמת בילט אין בתוך המקצוע, שלא, לא רק שלא פתרנו אותה, נראה לי שלא התחלנו להתמודד איתם. ואני, וכמו שאמרת, זה, זה קשור מאוד ללב והמעיין, כי זה לא תסכול חיצוני, של אם רק הייתנו את הטכנולוגיה הנכונה, היינו פותרים את התסכול, אלא להפך, קודם כל בואו נבין שזה תסכול שהוא חלק מהאומנות, וזה לא שאחר כך אנחנו לא נמצא פתרונות ודרכי קיצור, כי אני מת על דרכי קיצור. אחת הסיבות שאני אוהב את הספר על הפלאש, שתוכנת אנימציה כזאת די גרועה שאני נורא אוהב לעבוד איתה, זה How to Cheat in Flash. אני אומר, ככה, כל ספרי האנימציה צריך לקרוא להם How to Cheat. כי מי שמנסה לעשות אנימציה בלי לרמות, הוא אף פעם לא יהיה אנימטור.
כן, זה מתחבר להמון דברים שאמרנו. על איך אנימציה היא נובעת מהמגבלות ומהקיצורי דרך ומהתקציב ומהכל. אבל אמרת כמה דברים נורא יפים. גם על זה שבאמת זה לא משנה מה תהיה הטכנולוגיה או הקיצור דרך בסוף, אתה תמיד חסר את זה. אתה לעולם לא תהיה לך תנועה בפריים. שזה די מדהים, כי אחד הדיונים האלה שראיתי באמת בהקשר של, של האונטוז והחתול במגפיים וזה, שנגיד פעם אם היית מצייר כל פעם, אז נגיד אתה רוצה לצייר חץ בתעופה, אז אתה צריך לצייר חץ כאילו עם המושן בלר, שזה בכלל משהו של... העין שלנו לא רואה מושן בלר. כאילו חץ כאילו מטושטש, כי כאילו הוא עובר את המסך נורא מהר. אבל בעצם באנימציה אחרת, אתה מצייר את החץ בתוך הקשת, ואז אתה מצייר את בפריים הבא, החץ כבר במטרה. שככה אתה עושה מהירות, ואז כאילו אתה צריך לחשוב על זה. על כל האפשרויות, אבל לא משנה אם אתה מצייר כאילו את החץ בקשת, ואז את החץ במטרה, או אתה מצייר כאילו באמצע חץ מטושטש, בפריים החסר. אתה תמיד כאנימטור מפספס את התנועה, היא לעולם לא קיימת. ורציתי גם להגיד, רק שדיברת גם על זה שביצירה, שמול יצירה סטטית, מול יצירה במוזיאון, אנחנו צריכים לחוות את זה. איכשהו זה התקשר לי, ואם יש פילוסוף שמקשיב לנו, אז לרעיון המשך של ברגסון, אני לא הולך לפתח את זה כי אני לא פילוסוף אמיתי, אבל נראה לי שזה מעניין שם, הרעיון הזה של, בכלל תפיסת זמן, כי אני חושב ש... לא יודע אם זה מה שברגסון רוצה להגיד, אבל מה שאני רוצה להגיד, שבעצם תפיסת הזמן של האנימטורים, הזמן החסר הזה, היא יותר אמיתית, שוב, למה אני חושב שזה מרגש לנו, זה יותר אמיתי, אנחנו חיים בעולם שהוא רצף של רגעים, והחיבור ביניהם הוא הנשגב, הוא הלא קיים, הוא התודעה, הוא לא חשוב מה. והדבר השלישי שאמרת שנורא הגניב אותי, גם פילוסופית, אבל גם כיצירת אנימציה, זה אתה בעצם תיארת את הפרדוקס של אכילס, הפרדוקס של זנון, שלזנו גם יש לך פרדוקס על זה שהחץ לא יגיע למטרה, כי הוא עושה את החצי דרך, ואז את החצי של החצי דרך. אבל בפרדוקס של אכילס, תיארת את זה כאילו בעצם אכילס רץ, והוא כל הזמן נחסם על ידי צו, הוא לא מצליח לתאר, וכאילו אף פעם לא שמעתי את זה מהזווית הזאת, ואני ממש יכול לדמיין את זה כסרט אנימציה, הוא רץ עם כל הצו, הצו הזה תקוע, והוא מנסה לרוץ, והוא לא מצליח.
עשיתי פעם קריקטורה שרואים את אכילס אצל הפסיכולוג, והוא אומר, זה לא משנה כמה אני מנסה להתקרב אליו, הוא תמיד מתרחק ממני.
כן, אכילס רץ.
הוא משוכב שם על הספה בשלום חץ, תקוע ברגל.
אולי תשים את זה כאיור של הפודקאסט הזה. אני רוצה שנסיים. אני רוצה להגיד שכבר שאמרנו, לדעתי באמת מוכב, ולכן אנחנו לא נצטרך לעשות פרק על הנזיר והדג. אבל שוב, לא במקרה הוא נזיר, לא במקרה הוא דג, דג גם טוב, זה גם קצת עניין נוצרי שיש את הג'יזוס פיש, אבל בסוף, ספוילרים לסרט של 5 דקות, תלכו לראות. אבל הוא לא תופס את הדג. אבל הוא משנה את דרכו, מתישהו הוא משנה את דרכו, ואז יש רגע, זה סרט שחוגג אנימציה, חוגג קצב וציורים, ונורא גם את הצ'ופיות דווקא, כאילו אנימציה שם היא בכוונה צ'ופית, אבל נהדרת והמוזיקה נהדרת, ויש רגע שהוא פותח את הדלת לדג. כאילו אחרי שהוא רודף אחריו, כל הסרט, יש רגע עזוי ונהדר שהוא פותח את הדלת והדג נכנס. ואני חושב שזה מה שאתה מבקש. שצריכים לפתוח את הדלת ואז... אני חושב שזו אמירה חזקה אם אתה בכלל הצגת את המילה דת. שהרי אין לנו שליטה על חסד, אין לנו שליטה על הרגע גם באומנות. אני כותב ויש רגעים שאתה אומר, וואו, זה כל כך הרבה יותר טוב מכל דבר שהייתי יכול לכתוב. כאילו זכיתי ברגע של חסד פה, כאילו המוזות באו לטובתי, או לא, איזה שפה, זה תמיד אבל שפה דתית, כי אין לנו שפה לזה, אין לנו שפה פיזית, לאיך קורה הרגע הזה שהיצירה קורית, יצירה אמיתית, נסגבת.
זה קשור למה שדיברנו גם שבוע בפרק הקודם, לגבי הציפייה שלנו לטרנסצנדנטי שהתערב בחיינו. אבל אני זוכר שהסיבה שאני לא מזדהה, וזה נראה לי גם את זה, כי אנחנו תמיד מחפשים גם את המשהו שהוא לא בא מבחוץ, אלא כן להאמין שזה גם בא מבפנים.
זה לא יכול לבוא רק מבחוץ, וזה כאילו לפתוח את הדלת לדג, אבל עולה לי ציטוט שאני מאוד אוהב מהזקן והים. ושם אני אסיים, ולך אני עוד מה להגיד, תגיד, שיש רגע בזקן והים שהוא יוצא לים, והוא לא דג, לא זוכר, 87 ימים, ואז הוא מתאר שהוא שם את הפתיונות שלו בעומקים מסוימים במים, שיש לו, לא חשוב, עומק 80, עומק 100, עומק 120. ויש שם המשפט כזה שהוא שומר את החוטי דייג שלו בצורה ישרה, כי הוא רוצה לדעת שהם בעומקים שהם אמורים להיות. והוא חושב בדייג הזה שיש דייגים אחרים שלא אכפת להם. שוב, אם גם דיברנו על הווירטואוזיות וזה. שהחוטים שלהם עפים בזרם, והם חושבים שהפיתיון בעומק 80, אבל הוא בכלל בעומק 50, אבל הם דגים, והוא לא דג. כי להם יש מזל. ואז הוא אומר, האמת שבא לי לצטט את זה בצורה מדויקת יותר, אבל כאילו שהוא שומר את הפתיונות שלו בדיוק, אבל אתה חייב שיהיה לך מזל. טוב, תגיד, כאילו אני אגיד את המהות ואז אני אחפש את הציטטה המדויקת כי היא חשובה לי, אבל הרעיון באמת שכל מה שהוא שולט בו כדייג זה הדיוק. כאילו, הוא לא יכול לשלוט במזל, אבל הוא יצטרך לשים את הפתיונות שלו בעומק הנכון, ואז המשפט, when luck come you are ready. מצחיק שזה חזר אליי. כשהמזל מגיע, אתה מוכן. כלומר, כל הווירטואוזיות, כל הדיוק, כל המיומנות, כל 12 העקרונות, כל זה לשבת ולכתוב יום אחר יום, זה כדי שכשהחסד בא, אתה פותח את הדלת, ואז הדג צריך לעוף דרכה.
יפה. אחד הציטוטים שאני אוהב של האדם ברוך, שהוא כותב פעם שאבא שלו התגלה לו בחלום, ואמר לו, אדם, לא כמו אדם, אמר לו, אם יש משהו שגיליתי בעולם הבא, זה שדיוק is overrated. זה מה שאבא אמר לו בחלום.
זה מה שמצחיק, שאני מת על הציטוט הזה של אמינגווי, שאתה חייב דיוק, ככה שכשהמזל מגיע אתה מוכן, ודיברתי על הווירטואוזיות האלה, אני בחיים לא הייתי הולך לעשות 4 שנים יד שמאל של הוגי פלצת. אני כותב הכי שרלטן בעולם, אני כותב דרפטים ראשונים ושולח אותם. אבל אולי
מדבר... אולי המזל בא לך בקלב?
אולי אני מאמין בתהליך אחר. אני מאמין שאתה שולח את הרפת השם, ואז אתה מקבל הערות. אבל סיפור אחר. מילות סיכום?
רציתי, לא, היה נהדר. קודם כל, תודה.
אתה חושב שתפסנו את מה שרצית ברשת שתבינו פה?
המון דברים, כן. ושוב, לא ציפיתי לתשובות. בטח לא לגבי הוראת אנימציה, שאני מרגיש שזה משהו שהוא לא אישי שלי. לא תפקידי לפתור את הבעיות של התחום. לא בארץ ולא בעולם. אני כן אשמח אם אנשים יחשבו על זה, כשבאים להנפיש. אני חושב שזאת אחריות, אני חושב שחלק מהעניין של השחיקה, של התחום. וזה שהוא לא תופס תאוצה כמו שהיינו רוצים, שוב, גם בישראל וגם בעולם, קשור לזה. אבל כמו שאמרתי, זה גם מובנה, למשל בספר, אחד מי שהניעו אותי בכלל לחיפוש הזה, שיצא ספר על הרעיונות, ספר כרך ישראלי, מאוד עבה, מלא רעיונות, פוסט-מודרניזם וזה, אין ערך על אנימציה. יש ערך על אנימה, יש ערך על דיסנילנד, אין ערך לאנימציה. ומשהו בי, כאילו, היו בו שתי תנועות. נמצא לך כעס? איך אתם לא רואים שיש משהו כל כך נפוץ וכל כך חשוב ושאי אפשר לאפיין את המאה ה-20 בלעדיו? ואז אמרתי את זה רגע. הסיבה שיש להם בליינד ספוט לגבי זה, קצת כמו שדיברנו על הדג בים. שהם לא רואים את הים, הם לא רואים כמה הם מוקפים באנימה ובאנימציה, וזאת הסיבה שהם לא יקדישו לזה ערך, פשוט כי זה נמצא בכל מקום. ורק רציתי להגיד, מעבר לזה, להזכיר קצת שיווק עצמי, שהפודקאסט הזה הוא נעשה במסגרת הבלוג, שוליית הקוסם, וסטודנטים, ובכלל אנשים שיוצרים מוזמנים לשלוח את הסרטים שלהם, יש לנו קבוצה עם אלפי אנשים, של החברים של שוליית הקוסם, שאפשר לקבל שם במה, להציג סרטים, בווימאו אני יוצר סרטים, אני אוסף הרבה חומר שהצטבר באלף רשומות בבלוג, יש המון המון ידע בעברית, ויש קהל, ויש יוצרים, אבל צריך לקחת חלק לא רק כצופה פסיבי, אלא באמת, show your work, תראו לנו מה אתם עושים, תראו לנו את המחשבות שלכם, כי אני לא רוצה להיות לבד.
יוני מזמין אתכם להיות בקהילה הכי שווה בישראל, קהילה של אנשים שלוקחים דומם ונותנים לו נשמה. לא תבואו.